רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
ושלום לכולם, אנחנו באוויר. אנחנו בעוד תוכנית של מדברים מקומית, תוכנית הרדיו של דימדיה, כאן ברדיו סול. יש לנו תוכנית מעניינת מאוד השבוע. יש לנו מוריין אחד באולפן, שחר איתנו, שחר מבית גלפז. שלום שחר, מה שלומך?
שלום שלום, בסדר גמור.
יופי, מצוין, תקרב למיקרופון, נשמעו אותך יותר
הנה,
טוב.
הנה, עכשיו השיש מאותי.
מצוין, סיפור הראשון שלנו, סיפור פוליטי. אנחנו מדברים על רעננה, מדברים על ישיבת תקציב שלא עברה שבוע שעבר, זה היה מאוד צפוי. תתארח עוד כמה דקות תעלה לשידור, נית ויינטראוב, יושב ראש האופוזיציה, ותספר לנו על למה לא עבר תקציב. אחרי השחר יספר לנו על בית גיל פז, על 25 שנה, מזל טוב שחר, אתה דייר שם?
תודה.
אתה דייר?
אני אולי מתישהו ידייר, כרגע אני נהנה יחד עם הדיירים שלנו.
אוקיי, מצוין, אז בוא תספר לנו עוד מעט מה זה בית גלפז ומה עושים שם.
בשמחה רבה.
המוראיין האחרון שלנו הוא דדי אוריון. דדי אוריון הוא פיתח אפליקציה בשם טיזר, שהיא עושה מהפכה מאוד משמעותית בעולם התיווך. אבל לפני שאנחנו נעבור לשם, יש לנו חבר טוב, דודו, קוראים לו דודו טסה, הוא יספר לנו על הגולה. ומיד אחריו, רונית ויינטראוב.
שדווקא אני זה ככה סתם פה הפיתוי הקטן שהפך לענק והוריד אותי לשמור ריקודים אסורים שהיו חשיכה שנתנה לי חסות על הכל נגיע
שבכלל עוד התחלתי. מישהו בוחר מאבק בלי סיכוי וברור שהפסדתי. איך שלא יהיה את הלילה, איך שתיתי, שתיתי, שתיתי הכל. לא נשכח המבט שהיה לה, מפחד
ואנחנו שוב בשידור, ואיתנו נמצאת רונית ויינטרוב. שלום רונית.
שלום שלום.
מה שלומך?
תודה.
רגע, רגע. אופה. כן, רונית?
כן.
כן, אוקיי, איתך. סליחה. הספק לישון הלילה?
כן,
מה,
בסדר. כמו בכל לילה.
רגע, רגע, משהו פה קופצי. אוקיי, מקווה שעכשיו זה לא יקפוץ לנו שוב. כן. אז אתמול הייתה ישיבת תקציב ברעננה, בעצם לא הייתה ישיבת תקציב, כי היא לא עלה לדיון על תקציב.
כן, די
צפוי
היה.
כן, תיתי רונית?
כן, אני
לגמרי. כן, בסדר. כן, אז בואי תספרי לנו מה היה אתמול בערב, ולמה בעצם לא היה תקציב?
כי ראש העיר בחר לא לעלות אותו להצבעה.
מה זאת אומרת? יש 31 לינואר, לדצמבר, זה ביום שבת, ביום ראשון שנה חדשה, ולרעננה לא יהיה תקציב?
רעננה לא יהיה תקציב, ויכול להיות שלפחות בשלב הזה, עד הישיבה הבאה, שככה או ככה, כך או ככה תצטרך להתכנס, אם מישהו חושב שהוא לא יכנס את ישיבת התקציב, ולא יעלה שוב תקציב להצבעה, אז היות ואפשר היה לצפות מה שהולך לקרות, שראש העיר לא יעלה את התקציב להצבעה, אז אנחנו גם צופים ובודקים ומבינים שלא יהיה מצב שהוא לא יוכל לעלות אותו שוב להצבעה, ויהיה אנחנו נעמוד על זה שיהיה לרענן התקציב לחדש לשנת 2023, והוא יהיה תקציב טוב, וזאת תהיה הצעה טובה, וזאת תהיה הצעה מאוזנת מבלי לגבות מהתושבים שוב אגרת שמירה. אנחנו בשנה שעברה הודענו לראש העיר ולגזבר ולכל מי שצריך שאגרת השמירה נגמרה. נתנו איזה מקצה קצר לקראת סוף השנה באישור המאוחר של התקציב כדי לאפשר להיערך. ואם תסתכל בפרוטוקול של ישיבת התקציב המאוחרת שהתקיימה במאי 2022, בשישי למאי, אז שם הובהר שהנושא של הביטחון יצטרך להיות ממומן מהתקציב השוטף, שגדל לא מעט.
אבל רגע, יש לי שאלה עליך. אני תושב רעננה, גם אני משלם את המיסים האלו. אמר אתמול ראש העיר, מדברים על 7 שקלים למשפחה לחודש. ובתמורה אני אקבל סייר ביטחון, נקבל הבטחה מעבר, אז אולי תשאלו את התושבים, אולי התושבים מוכנים שלהם את הכספים הנוספים האלו, ולקבל באמת רמת שירותים גבוהה יותר.
קודם כל, אני לא יודעת להסכים עם הסכומים שלו, אני חושבת שזה משתנה ברמת העיקרון. אתה לא לוקח מה, אתה, שזה לא מצב בריא, לאשר מיסים נלווים. אתה יודע, זה היה לזה היגיון. כשזה קרה וכל נושא אגרות השמירה נולד, אוקיי, זה היה על רקע מצב מסוים. ומצד שני, זה גם המשיך. אתה יודע, היה חידוש של זה במצבים שלמשל ראש העיר הקודם לא העלה את הארנונה באופן יזום על ידי העירייה. פה מדובר בראש עיר שמה שנקרא מרגע שהוא נכנס לתפקיד הוא כבר העלה את הארנונה במכה ראשונה, אם אני לא טועה זה היה 3.5% מכה ראשונה של הארנונה. אם תיקח את כל העדכונים, את כל הזה, הארנונה ברעננה עולה. אין לי שום רצון. קודם כל, אני אף פעם גם הנושא הזה להגיד זה עולה ככה או ככה, זה שוב מתאים לסגנון של השוק. אני מתייחסת...
אז בואי רגע, נעצור רגע, אני רוצה לדבר...
לא, אני אגיד שאני מתייחסת בכבוד גם לכסתי הציבור וגם לכיס של התושבים. וכל פעם, אני זוכרת שגם כשנלחמתי נגד העלאת הארנונה, זה חצי מנה, זה פחות, זה ככה, זה כלום. מה זה כלום? מי אתה שתיכנס לזה לחשבון משק בית של משפחה זו או אחרת, של אדם זו או אחר, של אנשים בגיל השלישי, של משפחות עם נטל רציני? לא, לא מקבלת את כל הזה. כמו שאנחנו לא לוקחים אגרות נוספות על שירותים אחרים.
רגע, רונית, רק רגע. אנחנו מכירים כבר הרבה מאוד שנים, את ואני. אני מלווה את הפוליטיקה ברעננה כבר הרבה מאוד שנים, היה לנו הרבה מאוד שיחות. התחושה שלי היא שזה הרבה מעבר לנושאים עקרוניים או נושאים מהותיים, סליחה, אלא יותר עניין של סגנון וחוסר הסכמה בין... מה קורה ברעננה? למה ברעננה אין קואליציה למשל? איך הגענו למצב כזה שאנחנו כבר שנתיים נמצאים בלי קואליציה? אני מניח שאפשר יהיה להגיע להסכמות.
תראה, בוא אני אגיד לך משהו. את השאלה הזאת אתה יכול להפנות אליי מהכיוון השני. אני מאמינה שלו אני הייתי ראש העיר אז הייתה קואליציה. למה? כי עובדה שאני מצליחה במשך תקופה לא קצרה כראש אופוזיציה לגבש הסכמה שהיא בעצם סוג של קואליציה עם 10 חברות וחברים. היה לנו גם 11, יש אנשים שהם לא פה, לא פה, פעם פה, פעם פה, אבל זה גם קורה, זה בסדר, זאת הפוליטיקה. והצלחנו ללכת דרך לא קצרה באופן יציב, ומה שנקרא גם למנוע דברים לא טובים לרעננה, וגם לקדם דברים שאנחנו חושבים שהם טובים. הראש העיר הזה התחיל את הקדנציה הזאת, אני מזכירה לך, מרץ בחרה ללכת לאופוזיציה, היינו 4, אנחנו אמנם עשייה גדולה ביותר, אבל היינו 4 באופוזיציה, ככה חשבנו שנכון, אבל הייתה לו קואליציה של 15 חברות וחברי מועצה. מהר מאוד העסק הזה התחיל להתפורר, אז במשך תקופה זה היה סתם נטישות, עד שזה הפך למועצה לאומתית. כולל 2 מחברי, הוא נשאר בעצם בלי סיעה. רחמים שלום, אנה פוזמנטיר, שניהם עזבו אותו. מי שהיה סגנו וממלא מקומו, בבן אדם לא סתם קם כמו ניר קריסטל קם ועזב תפקיד של ממלא מקום ראש העיר ואמר שהוא לא יכול זה. ויקי, אין מזכירה, יקי ודמני עזב לאופוזיציה לפני שפרש מהמועצה.
אבל אולי זה עניין של אנשים לא מוכנים לקבל את המרות שלו, לא מוכנים לקבל את הבחירה שלו. אולי זה עניין אנשים, מעבר לעניין מהותי.
מה זאת אומרת אנשים? אנשים הלכו איתו לקואליציה.
אוקיי.
מרץ בחרה, מרץ פועלת, מרץ, כמו שאתה יודע, פועלת תמיד מתוך בחירות עקרוניות ואידיאולוגיות. היה ברור לנו מלכתחילה, כשראינו את יחסי הכוחות, כשהבנו מי שמע מנהל את הדברים ואיך הם מתנהלים, חשבנו שאנחנו, את העקרונות שלנו לא נצליח למצות שם, ואנחנו נהיה סוג של עלי תאנה לקואליציה לא טובה לרעננה כמו שאנחנו רואים אותה. Okay. לא טובה לרעננה הליברלית.
אז,
לא,
אז בוא רגע נעזוב את ההתנהלות. אני רוצה לדבר קצת על מרץ ועל רעננה. הרי בבחירות האחרונות היום מושבעת ממשלה חדשה, ברגעים אלה מושבעת ממשלה חדשה, ומרץ לא רק שלא תהיה בקואליציה, גם לא תהיה בכלל בכנסת. כמה זה משפיע בעצם על, על הרמה המקומית? מרץ רעננה תמשיך להתקיים גם בלי מרץ ארצית?
תראה, מרץ רעננה לא רק מתקיימת ותמשיך להתקיים, אותו דבר מרץ תל אביב ומרץ טבעון ומרץ ירושלים וחיפה, בכלל אנחנו מאוד מיוצגים טוב בארץ ובערים מרכזיות, ומרץ עצמה תמשיך להתקיים וממשיכה להתקיים כמפלגה, כל המוסדות פועלים. כן, יש מצב עצוב מאוד, לא למרץ רק, אלא למדינה, ולכל כל המרכז הליברלי ומה שראינו בממשלת השינוי. זה מצב עצוב, כי זה הפיל פה את המדינה לתוך הרחרה שהרבה מאיתנו לא רוצים לראות.
בואי נדבר ברמה המקומית. ברמה המקומית ברעננה, איך האג'נדה של מרץ באה לידי ביטוי? מה מבחינתך הדגל בתור יושב ראש עשייה כבר שנים ארוכות? מה מבחינתך הדבר החשוב ביותר בקהילה המקומית ברעננה?
קודם כל, שום דבר לא השתנה. זה היופי אצלנו, שאנחנו מאוד עקביים. ואצלנו אין אידיאולוגיה שמתחלפת בהתאם, מה שנקרא, אנחנו לא שבשבת. יש לנו מצפן אידיאולוגי. המצפן האידיאולוגי שלנו מדבר על ערך האדם באשר הוא אדם, וזה בכלל לא משנה. זאת אומרת שסיעת מרץ לא משנה כמה בוחרים אותה, כל תושבי רעננה תמיד הרוויחו, כי בכל התחומים שפעלנו, בכל הכוח, נשים, תרבות, ייצוג בוועדות, בכל הנהלת העיר שהיינו חלק אינטגרלי, תמיד, וגם כחברי מועצה, תמיד אנחנו מכוונים לתת שירות לכלל העיר. זה לא סוד שהמטרה שלנו זה לראות עיר חופשית, עיר פלורליסטית, עיר שנותנת תחבורה ציבורית בשבת, עיר שנותנת תרבות בשבת, עיר שאפשר לפתוח בבית קפה בשבת, ובצורה כזאת אנחנו לא חושבים שזה דבר שפוגע ביחסי דתיים חילוניים, אלא אם כן לאף אחד לא אכפת שאנשים שלא הולכים לבית כנסת בשבת סתם ישבו ולא יהיה להם שום תעסוקה בעיר. לי זה אכפת, לי זה כואב שאם אנשים בגיל השלישי שכבר לא נוהגים רוצים לשתות כוס קפה, להיפגש עם חברים, ואין להם לאן ללכת במרחק הליכה. לי זה מפריע אם לצעירים הם תמיד צריכים לצאת מהעיר. רעננה צריכה להיות עיר שמכילה את כולם. עיר שמכילה את כולם, זה אפשר לכבד את מי שחי לפי הדת, ולכבד את מי שרוצה לצאת בשבת. זה חד משמעי.
ואת חושבת שזה כרגע לא מתקיים? כי לא יודע, יש ברענן בחוז פעילות בשבת, יש את מול הפארק, יש שם
לא
סופרמרקטים,
שהיה,
בתי קולנוע.
לא במתקני העירייה. לא כמו שהיה, ואני רואה שהמאבק הזה הופך להיות הרבה יותר טעון.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית, כי אנחנו מכירים באמת הרבה שנים ואנחנו מיודדים. מאיפה יש לך את האנרגיות? עוד ישיבה ועוד שבוע ועוד קדנציה ועוד בחירות. מאיפה יש לך את הכוח הזה? אני אתמול באיזשהו שלב חתכתי מחדר הישיבות, כי כמה אפשר להילחם, ואת היית שם בכל כולך, כל האנרגיות שלך. מאיפה את מוצאת את זה?
האמת שגם אני תוהה לפעמים. אני רק יודעת שזה מה שנקרא ניצץ וקיים, וזה, לא יודעת, זה אהבה לעיר, זה אהבה. בסוף אני גם פועלת בתוך החיים הפוליטיים, כי אני אוהבת אנשים, כי אני רוצה להשפיע על איכות חיים. כי אני אוהבת את ההישגים. אתמול למשל הצלחנו להעביר הצעה לסדר מאוד מאוד חשובה, ותשמע, כזה דבר טוען אותך באנרגיות לא ללילה שלם. אני מתוך ההתרוממות הרוח הזאת בתקופה כל כך חשוכה, אני חושבת שרק בגלל זה לא יכולתי להירדם עד 4 בבוקר. אבל כל עוד זה קיים, כל עוד האש בוערת, אז זה בסדר. ברגע שמרגישים שזה לא עובד, זה הסימן.
אולי לא צריך להירדם, אבל פה נשמעת מילת אנרגיה. אז רונית, באמת אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, וישר כוח על העבודה הציבורית שאת עושה. ואני בדרך שאנחנו נשוחח בשנה הקרובה, עד הבחירות, בעוד 10 חודשים. תודה רבה, רונית.
תודה רבה לך.
נתראות, ביי ביי. כן, זה לא היה צריך לקרות, אבל עכשיו אנחנו נשמע שיר ומיד נעבור לשחר אריאל.
انا אנשים טובים אומרים תודה, אנשים קשים אומרים עוד. כל יום אני אוסף רגשות אשמה על איך שהתעצבתי להיות. תמיד ניסיתי לרצות ולברוח מפינות, עושה עם אחרים שלום כשבתוכי יש מלחמות. רוצה שלכולם יהיה טוב ומוותר על עצמי שוב, ואתה בדיוק כמוני כבר שרות מהעולם. ילד מזדקן, כנראה שבחיים הצדק לא תמיד קיים, אבל חשוב לא לפספס את מה שכן. רק רציתי שתחשוב על הבריאות, גם אם קשה עכשיו, זאת המציאות. לפעמים מה שצריך זה להרפות ולהמשיך. תחשוב על הבריאות, תחשוב על הבריאות, תחשוב על הבריאות, תחשוב על הבריאות. שואף השם נכון להיות כמו אוויר, וכמה זמן לא יצאת מהעיר. הכי טוב בעולם ולדאוג לכולם בלי לחשוב על המחיר. אתה נוסע מהר מדי, חושב מהר מדי, עובד קשה מדי, אוכל כמו אמריקאי. הווליום שלך מסוכן, תרד מאופנוע כבר. רק רציתי שתחשוב על הבריאות, גם אם קשה עכשיו, זאת המציאות. לפעמים מה שצריך זה להרפות ולהמשיך. תחשוב על הבריאות, תחשוב על הבריאות, תחשוב על הבריאות, תחשוב על הבריאות.
ואנחנו שוב בשידור. שלום לשחר אריאל, מה שלומך?
בסדר גמור, אחלה שיר שמת פה.
כן, תודה רבה. חשבתי עליו איזה שיר אני אשים שמתאים ל... בעצם לארגון שאתה מייצג.
אולי סימן שאתה צעיר.
אולי סימן שאתה צעיר. אז בוא נתחיל קודם כל עם השם שלך. השם שלך מרחיב לי את הלב, שחר אריאל, מאיר אריאל.
אנחנו שכנים גיאוגרפית, הם ממשמרות, אנחנו מחדרה.
אוקיי.
אבל אין קשר משפחתי עדוק עדיין.
אוקיי, מצוין. אז ברוך הבא, שחר.
תודה, תודה.
שחר, אתה מנהל השיווק של בית גיל פז בכפר סבא.
נכון.
נכון. אוקיי, תספר לי קצת על בית גיל פז. מה זה בית גיל פז?
בית גיל פז זה דיור מוגן בכפר סבא. אנחנו בית אחד יחיד ומיוחד, כמו שאנחנו אומרים. כלומר, אנחנו לא רשת, יש לנו את הבית שלנו, את המשפחה שלנו. זה בית שהוקם בשנת 97, חגגנו זה לא מכבר 25 שנה, על ידי קצינים יוצאי חיל אוויר שרצו מקום נחמד ומושלם שבו הם יוכלו לגור כפי שהם חיו בבסיסים שלהם. לימים זה נפתח גם לשריונרים כמוני ולעוד אנשים שרוצים ליהנות מהחיים.
אבל עדיין יש אנשי חיל האוויר לשעבר?
כן, כן, עדיין יש אנשי חיל האוויר, והפרסטיג' עדיין תופס, ואנשים באים ואומרים, תגיד, זה הבית שהאלו מחיל האוויר הקימו? וגם אני השריונר מחייך ואומר שכן.
אוקיי. השנה יצאתם עם קמפיין שהסלוגן שלו היה, רק הבדידות לא חיה כאן יותר.
נכון.
נכון. מה המשמעות בעצם?
בסופו של עבר לדיור מוגן, לכל אחד יש סיבה למה הוא עובר. אין אחד שבא ואומר, אוקיי, אני רוצה היום לעבור לדיור מוגן. זיהינו במסכת החשיבה שלנו עם אנשי השיווק, אנשי הרווחה וכל מי שעובד בבית, שהסיבה העיקרית לכך שאנשים עוברים אלינו או רוצים לעבור לדיור מוגן זה הבדידות. תאר לך אפילו בסיטואציה שקרתה בקורונה, שאנשים היו צריכים לצעוק מהמרפסות לילדים ולנכדים, והרגישו פתאום את הלבד הזה. בחגים שהילדים גרים בחול והאנשים צריכים לחפש עם מי לחגוג. פתאום החברים עוזבים או נעלמים או ממשיכים למקומות אחרים, ופשוט אנשים נשארים עם ארבעה קירות.
ובעצם איך אתם מתמודדים עם זה בחיי היום-יום?
עוד פעם?
איך אתם מתמודדים עם זה בחיי היום-יום?
וואו. כשאנחנו אומרים אצלנו, אתה אף פעם לא לבד, זה קודם כל מן הסתם מתחיל באנשים שנמצאים שם. יש לנו מעל 200 דיירים ודיירות. אז לכל אחד יש את הנישה שלו ואת החברים שלו ואת החבורה שלו ואת המקום בו הוא מוצא את עצמו. מעבר לזה, מבוקר ועד ערב יש לנו שפע של פעילויות. יש חוגי יצירה וחוגי תשבצי היגיון ואפילו מקהלת הבית, אנשים מגלים שהם יודעים לשיר למרות שהם תמיד חשבו שהם במילים עדינות פחות ידעו לשיר. ויש לנו חדר כושר ובריכה מחוממת בוא נגיד ככה, כשריבקה מיכאלי שרה פעם אין לי רגע דל, אין רגע דל בבית.
ובכל זאת, אתם עושים את כל הפעילויות וגבר או אישה שנמצאים בדירה שלהם איך הם מתחברים קהילתית, כי הם חיו במקום מסוים, בעיר מסוימת, ועכשיו הם צריכים לחוות עיר חדשה, עיר קטנה, שקוראים לבית גיל פז, אבל עדיין עיר קטנה.
אז יש לנו מערכת מסועפת של אנשי מקצוע. אם זה דרך השיווק והמחירות, שקודם כל אנחנו פוגשים את האנשים, רואים אותם, מכירים אותם, ישר בראש עולה לנו המנורה הזאת שאומרת, או, הטיפוס הזה מתאים אולי שנחבר אותו לדיירת הזאת, או לדיירים האלו, או אולי ניקח אותו לפעילות הזאת וכן הלאה. מעבר לכך יש את שירותי הרווחה שלנו, יש לנו 4 עובדות סוציאליות, שכל אחת מהן מופקדת על אותו דייר או דיירת שנכנסים, והתפקיד שלהם זה ללוות אותו מקצועית וחברתית. הן צריכות לזהות, או לא רק צריכות, הן עושות את זה גם כבני אדם וגם כנשות מקצוע, מה הצרכים שחסרים, למה הבן אדם הזה לבד, איך אפשר לסדר ככה שהוא לא יהיה לבד, בין אם זה חברתית או, כמו שאמרתי, דרך הפעילויות. אנחנו מנסים לנצוק, וכמובן שזה גם תלוי בדייר או בדיירת עצמם שנכנסים. אנחנו עושים להם הכנה מראש לכל אורך שיחות הליווי המקצועי. אני לא אוהב להגיד שיחות מחירה, כי זה לא מחירה. הם באים להיות דיירים שלנו, זה לא כמו בעולם הנדלן. הם דיירים שלנו, משפחה שלנו, ותוך כדי אנחנו מכירים ומלווים ומחבקים, ויודעים איך לענות לצרכים שלהם.
אוקיי, אז אני נניח שאחד מהוריי הגיע לבית גיל פז, ועשה את כל התהליך של הקליטה, קלטתם אותו, והוא בא ומשתלב בפעילויות, אבל אנשים מזדקנים תוך כדי, הם זקוקים לשירותים רפואיים, איך אתם שם דואגים להם?
אז קודם כל, בוא נגיד, ואני אומר את זה כוללנית לכל בתי הדיור המוגן, אבל גם ספציפית לבית גיל פז, שברגע שהגעת לדיור מוגן, אתה מוקף. יש את העוגנים העיקריים של כל בית ובית, וכל אחד עושה אותו בצורתו שלו. הראשון זה קודם כל שירותי הביטחון והבטיחות 24/7. יש תמיד אנשים בעמדת הקבלה, בעמדת השמירה, אנשים שהם אוזן קשבת לכל דבר, מטוב ועד רע. צחקתי כשהגעתי לעבוד בבית גיל פז, שאז הייתה אולימפיאדה, אמרתי, אתם רוצים לראות אם מישהו את לינוי אשרם זוכה במדליה, צלצלו, יראו איתכם, וואלה, יום אחרי זה היא זכתה במדליה, ומה שנקרא, החיוך הזכוח עלה קצת לאוויר. העוגן השני זה העוגן הבריאותי, כמו שאתה אמרת. העוגן הבריאותי אומר שתמיד יהיה לך מענה זה או אחר. יש לנו מרפאה שפועלת תמיד עד השעה 7 בערב, יש לנו רופאה, יש לנו אחים ואחיות תורנים, שהם למעשה נותנים שירותים כמו של רופא משפחה. ויודעים לקחת את המדדים, את הבדיקות, לתת הפניות. הם תמיד קשובים גם כשהם לא נמצאים. לאחר השעה 7 בערב עדיין יש את הסיוע הרפואי במידה וחלילה מישהו צריך. יש את הסיוע מהצוות של המחלקה הסיעודית שנמצאת אצלנו. כלומר, אפשר להגיד ש-24/7 אתה לא תרגיש שאין לך את המענה הזה. אם זה בלחצני מצוקה או בטלפון, יהיה לך תמיד את המענה ההוא. העוגן השלישי שהתחלתי קודם זה כמובן העוגן התרבותי, זה כל הפעילויות, הפרלמנטים, ההופעות, ההרצאות, באמת, אני חושב שגם אם תגביל אותנו בשעות בין 8 בבוקר ל-8 בערב, זה לא נפסק. כל הפעילויות האלו ובכלל כל הביחד הזה גורמים לאנשים גם לפתח את אותן חברויות שלהם ולהיות ביחד גם אחרי שעות אני עושה במרכאות העבודה שלי.
אוקיי. בואו, תספר לי קצת על איזה חוויה מרגשת. בטח נפגשת בכל מיני סיפורים.
אני אספר שתי נקודות. שני סיפורים שחוויתי. אני כמובן לא אציין שמות כי כבודם במקומם. הסיפור האחד זה שאנחנו מנסים כל פעם למצוא ימים מיוחדים בשנה. לא רק להיצמד לתוכנית הקבועה שלנו. והיה והגיע משהו מעניין, אנחנו חוגגים אותו. לפני כשנה ביום הוולנטיין, יום האהבה הבינלאומי, פנו אליי מארגון אבא, ארגון בתי אבות, ואמרו לי, שחר, אולי יש לך סיפור מעניין של דיירים ותיקים שנמצאים ואוהבים כבר המון שנים. ואחרי שהתייעצתי עם הקולגות שלי, הגעתי לזוג מקסים, אני אגיד רק את השמות הפרטיים שלהם, שזה אריה ולאה, הוא בן 102, היא ב-94. הסיפורים שאני שמעתי גרמו לי, קודם כל, להישאר עם הלסת שמותה.
הם הכירו שם, בבית גיל פז?
לא, עוד יותר מרתק.
הם באו כזוג.
תקשיב, הם הכירו משהו כמו 3 שנים לפני שההורים שלי נולדו בכלל.
אוקיי.
הסיפורים שלהם השאירו אותי עם הלסת שמותה. עם העיניים רוטטות ועם האוזניים רוצות להקשיב לעוד.
טוב, שתף אותנו.
הם הכירו, אם אני מספר משהו קצת לא נכון, אז יסלחו לי כולם.
חירות היצירתית.
הם הכירו כשאריה היה המפקד שלה בארגון ההגנה. היא ברחה משיירה של הבריטים שתפסו אותה, ברחה אליו למקום בו, הם, בו הייתה המפקדה, ואני אקצר את הסיפור, אבל היא באה וסוערת כולה, והייתה חייבת לפרוק את כל מה שהיה לה, ואז אני שואל אותו, אוקיי, נו, ואיך הכרתם? ומה, שם התאהבתם? הוא אמר, לא, אני נתתי לה רק כוס מים, אחרי שעתיים כשהיא נרגעה, אז התחלתי להכיר אותה. וכל זה היה בשנת 46, וגם אני וגם אתה נראה לי ביחד, לא מגיעים עוד לסכומים האלו, וזה מרתק לשמוע על שמות וסיפורים ואנשים שהיו שם עוד לפני קום המדינה וגם לאחריה ובנו את המדינה הזאת, ועדיין ביחד 76 שנים פלוס מינוס מה שהם הכירו.
אוקיי. בוא תספר את התהליך. מגיע לכם, מי מגיע לכם בדרך כלל? הילדים של או הדיירים עצמם שמתעניינים?
זה מאוד מגוון, כי זה תלוי מי הצד שכרגע חותר יותר מבחינת הרצון. האמת, לרוב באים אלינו אותם גברים ונשים שהם אלו שמעוניינים לעבור. כן, גם הילדים מעורבים בתהליך תמיד, אבל לרוב השיחות הראשוניות הם של ההורים, הם בעלי הגיל השלישי.
מה ההתנגדויות שהם מגלים? מה הם, ואיך אתם עונים, נהנים להם? מה ההתנגדות העיקרית? אני לא צריך כי?
אני לא צריך כי אני בן 80, אבל אני למעשה כמו בן 60, אז למה אני בכלל צריך לעבור? יש לי חיי חברה פעילים מאוד, למה, מה אני אמצא פה שאין לי שם? אני יכול בכל שלב ללכת עכשיו ולשחק טניס, או ללכת לפרלמנט שלי בקפה, והכל בסדר איתי. מדי פעם, קצת כואב לי או קצת לא, אבל הכל בסדר איתי.
אוקיי, ומה התשובות שלכם?
התשובה הראשית של כל הכבוד, אדוני, אני מקנה בך ואני רוצה, אדוני או גברתי, אני מקנה בכם ואני רוצה להיות כמוכם, קודם כל. הלוואי עליי. דבר שני, לרגע אחד אנחנו לא אומרים לכם שבכניסתכם לבית גיל פז, אתם עכשיו צריכים להיות בין ארבעה קירות, להפך. תמשיכו בחייכם הרגילים והעצמאים, ובואו תגלו גם את ההמשך פה. איך אתם יכולים להמשיך ולפרוח? אמרתי לך קודם את הדוגמה על מקלת הזמר. פתאום יש אנשים שמגלפים בעץ, או אתה רואה אותם שוחים כאילו אין מחר, ומקימים לנו את הארוחות בבית, וממש כל פעילים יותר ממה שהם חשבו שהם.
איזו התנגדות מרכזית אנשים מגלים?
ההתנגדות נוספת שתמיד יכולה להיות זה שתיים עיקריות, למה אתם מבקשים עלויות כאלו, הדירה שיש לי עכשיו היא ענקית, ומה אני אעבור לדירה יותר קטנה, בדברים כאלו אני עונה בדרך כלל, אדוני גברתי, קודם כל בואו תראו את הבית, בואו תראו מה אתם מקבלים בתמורה לסכום הנ"ל שאנחנו אומרים לכם, כי אתם לא מקבלים רק מקום לגור בו. אתם לא מקבלים רק דירה, אתם מקבלים גם בית, אתם מקבלים גם שירותי תרבות. אתם מקבלים באמת את שירותי הרפואה. יש לכם דברים שהם מעבר לאותו חלל מגורים, שגם הוא טפו-טפו נראה טוב ומעוצב ומתאים
לצאת. מי שלא היה שם הוא מקום באמת יפהפה, מרחבי דשא עצומים ואווירה מאוד נינוחה ורגועה. ואם אנשים רוצים לבוא לתקופת ניסיון, זה משהו שאפשרי?
כן, יש פה כמה דרכים שאפשר להגיע לתקופת ניסיון. הדבר הראשון הוא שבמסגרת ההתלבטויות, וזה נוגע בעיקר לאנשים שמתלבטים יותר, לאו דווקא לכאלו שאומרים אני רוצה להגיע לדיור מוגן, אלא כאלו שמתלבטים על דיור מוגן ועל בית גיל פז באופן ספציפי, אנחנו מאפשרים להם להגיע לחמישה ימים אלינו, שבחמישה ימים אלו אנחנו מספקים להם דירה מרועטת, מאובזרת, ארוחות צהריים, והם חיים את חייהם כדיירים מן המניין, כולל להכיר אנשים חדשים, כולל להשתתף בפעילויות, וחווים את החיים תוך כדי שאני ומיכל מנהל את המחירות, באמת נעים ומראים להם את הבית, כפי שאנחנו חושבים שהוא צריך להיות מוצג, איך אתם תחיו פה גם בשנים הבאות. תקופת ההתנסות השנייה היא למעשה כשאתה בא לגור. התקופה היא בלתי מוגבלת, תבוא לגור פה לחודש, לחודשיים, לשנה ול-20 שנה, אמן וגם יהיה לה הרבה יותר מזה. היה והחלטת לעזוב בשלב זה או אחר, אנחנו לא נשמח מזה, כי מבחינתנו עשינו משהו לא נכון, אבל נכבד את רצונו של האדם. יש גם את חוק הדיור המוגן, שמגדיר תקופת ניסיון ראשונית, כשלושה חודשים ראשונים למגורים בבית הדיור המוגן.
זאת אומרת, אדם שמגיע לכם ומחליט להגיע, הוא יכול לגור שלושה חודשים ועדיין להתחרט, והכל בסדר.
הכל יהיה בסדר, גם אם יגור שלושה חודשים, גם אם יגור ארבעה חודשים, וגם אם יגור 40 שנה, אנחנו נקבל אותו בכל צורה.
Okay.
ואנחנו לא נכפה עליו את רצוננו, אלא נכבד אותו.
אוקיי. Okay. חגגתם 25 שנה בשבוע שעבר, זה הייתה החגיגה, נכון?
נכון.
היו שם גם המייסדים בחגיגה?
אז אני לא אדבר כרגע על המייסדים, שכמובן שהיו נציגים מקימי הבית, אבל היפה היה שהיו, אני נמצא שנה וחצי בתפקידי בבית, היו שם אנשים שהכרתי כי הם הגיעו יחד איתי ולאחרי התקופה שלי, והיו שם גם מספר דיירים שגם ציינו את שמם, שחגגו את היום הולדת הראשון של הבית וחגגו את היום הולדת ה-25 של הבית.
והם גרים שם 25 שנה?
25 שנה, והם השגרירים הכי טובים שלנו, והם אלו שקלטו אותי, והם אלו שעשו לי את החפיפה המקצועית ולא הפוך. כשאני צריך איזה עצה אותי, מעבר לקולגות המקצועיות, אני ניגש אליהם ושואל אותם ככה בשקט, תגיד, מה אני צריך להגיד לזה?
הבחור צעיר, אני פה 25 שנה, בוא תלמד ממני.
איך אמרו לי פעם, יש לי בבית הזה עוד 200 סבים וסבתות.
ואיך התחושה של לחיות עם 200 סבים וסבתות?
האמת? סבא שלי סבא שלי היה החבר הכי טוב שלי. אני כל כך מתגעגע לסבא שלי ולסבתות שלי, ו בשבילי זה סוג של תחושת שליחות שבכל יום אני מגיע. כמו שאמרתי לך, זה לא הלקוחות שלי, זה הדיירים שלי, זה המשפחה שלי. בנוסף למשפחה הגרעינית שלי.
אוקיי.
זה להגיע לעוד 200 בני משפחה ואני אשכנזי, אז ידוע לנו שאני מקבל, הנקודת מוצא שלי היא קטנה.
אז הרבה משפחה. בוא תספר לנו עוד איזה סיפור אחד ככה שאתה זוכר בשנה וחצי האחרונות שאתה שם.
יש
אירוע או טיול.
יש דייר שמו דוד, שהוא הגיע לגור אצלנו לפני פחות משנה, והוא התלבט מאוד מה לעשות, איך לעשות. הוא הגיע לצערנו אחרי שאשתו נפטרה, והיה גם מן הסתם באבל שלו, וגם המשפחה שלו לא רצו שהוא יחזור לביתו, והחיה עם הזיכרונות ועם הלבד. קטונתי מלהבין את זה, אבל אני רק יכול להזדהות. ואחרי, נראה לי אחרי הפגישה הראשונה, כבר נוצר ביני לבינו הקליק, ובינו לכמה דיירים נוצר קליק. בפגישה הראשונה, כשהוא מגיע, בדרך כלל אנחנו מלווים, עושים סיור בבית, בבניין, בדירה, ואם איזה דייר ניגש ומדבר, אני הולך הצידה, שותה קפה ונותן לו לדבר, כי כמו שאמרתי, הדיירים הם המקדמי מחירות מספר אחד, ולא מקדמי מחירות, הם מקדמי קבלת החברים החדשים. כבר בפגישה השנייה והשלישית, כשכבר התחלנו קצת יותר להתקדם, ודיברנו כבר על התנאים ועל הדירות ומה פה ומה שם, קשה לי להסביר את זה, כי זה כמו במרכאות בדייטים, אבל נוצר קשר מאוד מיוחד, וכשדוד הגיע בסופו של דבר ועבר לגור אצלנו, נאמר לי המשפט הבא, שמי שמכיר אותי יודע שזה באמת מרגש אותי מהמקום הצנוע שלי, הוא אמר, אני רוצה לגור איפה ששחר נמצא. אז נכון שאני מצד אחד עובד בבית ועושה את מה שאני צריך, אבל מצד שני אני לא אעשה משהו שאני לא אוהב לעשות, ושאני לא אוהב את האנשים לשמם אני עושה. בין אם זה הצוות ובין אם זה הדיירים והדיירות. ואני חושב שהמשפטים האלו, זה לא מביא הערכה מקצועית, זה מגיע הערכה לבן אדם שנמצא מולי ואומר לי את זה, זה נותן לי את ה, כמו שאמרת קודם ברעיון הקודם, נותן את מתאין את הבטריה לפעם הבאה, זה מתאין את הבטריה לשנים הבאות מבחינתי.
תודה רבה שחר,
תודה רבה גם לך.
ובאמת ברכות לבית גיל פז.
תודה בשם כולנו.
באמת מי שלא מכיר את המקום מוזמן להתרשם. לפני המרואיין הבא, אנה זק תארח לנו את סוף אחר.
יאללה, מאיתנו לאנה.
כל מה שאיבדתי היה לו לחינם, חינם, כי זה חלק מהסרט, משמעות אחרת שזורמת לי בדם. כבר לא שעברתי היה רק לטובה, טובה כל הלילות בחדר עשו לי סדר פרוטי לך זעקה כבר לא אוספת חלומות רוקנתי את המגירות לפעמים אסור לדחוק בזמן לחכות זה גם בסדר אז תורי בקצב הנכון אני חיפשתי את האמת שלי בפעם המיליון אני כבר אמרתי לעצמי בסוף תמיד תלכי בדרך שלך וכל הקלישאות שאת הכי הכי יפה אני רואה בסוף תמיד את האמת מול המראה תשים עם יות אל העולם אני מרגישה חושייה אז תורי
ואנחנו שוב בשידור, ושלום לדדי אוריון.
שלום, שלום.
מה שלומך, דדי?
בסדר גמור, מה נשמע, דדי?
מצוין, מצוין. אז קודם כל, אנחנו בפינת הנדלן של השידור שלנו, והשבוע אלינו כתבה באתר מיקומי על אפליקציה טיזר, אבל לפני שהעלית את הכתבה, נכנסתי לאפליקציה ואמרתי, אוקיי, איפה זה היה עד עכשיו? איפה זה היה עד עכשיו, השירות שלכם?
כן, אז אנחנו... בעצם עד עכשיו, אנחנו בעצם השקנו את האפליקציה רק לפני משהו כמו חודש בעיר הנדלן. ועד לפני זה היו המון פלטפורמות שונות ומגוונות, אבל לא היה בעצם את הפלטפורמה של טיזר.
אז בואו נתחיל אחד-אחד. מה זה בעצם טיזר? בואו נספר איך נולד הרעיון ומה השירותים שאתם מציעים.
אז אני אספר. אז טיזר בעצם הגיע לעולם... כמו שאמרתי ממש לאחרונה, וזה קרה אי שם בתקופת הקורונה. אני ויוגב דוניו, השותף שלי, ששנינו מגיעים מעולם הנדלן, ועשינו נדלן במגוון רחב, כל מיני קובעים שונים, גם בתור משקיעים וגם בתור מתווכים, ויוגב הוא עורך דין שמתעסק בנדלן. אז הבנו שיש איזשהו וקום בעולם הנדלן, בעולם התיווך, בעיקר בכל מה שקשור במתווך. מרגיש לנו שכל העולם, דווקא בצד הטכנולוגי, התקדם. איכשהו כל הדבר הזה שנקרא תיווך ונדלן נשאר קצת מאחור. ואני בתור אחד שעשה לא מעט עסקאות תיווך ותיווך, והמנהל של משרד, ועבד עם סוכנים ומתווכים, הרגשתי שאנחנו קצת מאחור בכל מה שקשור בדבר הטכנולוגי הזה. ובעצם שם הטיזר נולדה. טיזר זה בעצם פלטפורמה שנותנת המון המון כלים וירטואליים למתווכים. לקחנו בעצם את כל התהליך של מתווך מהרגע שהוא פוגש לקוח, ועד הרגע שנחתם את העסקה ועשינו לו דיגיטציה מלאה, החל מ... שליחת הסכמי תיווך דיגיטליים, עם איזשהו פטנט שיש לנו ששומר על המתווכים כדי שלא יקפו אותם. זה ממשיך להעברת אינפורמציה, שעד היום היה כאוס מאוד מאוד גדול בעניין הזה. היית צריך להשתמש בהמון המון המון סוגים של פלטפורמות שונות כדי להעביר אינפורמציה וכדי לדבר עם לקוחות ולנהל את כל הדבר הזה שנקרא תיווך. זה ממשיך לתיאום פגישות, העברה של הצעות מחיר, פרסומים, ממש עולם שלם של מתווכים, עם המון 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 כלים דיגיטליים ואוטומטיים שפשוט מקלים וחוסכים המון זמן למתווך.
שעשיתם בטח ניסיונות, הצגתם את זה לאנשי תיווך, מהכירות שלי עם העולם הזה, זה עולם מאוד סקפטי, מאוד לא נוטה לקבל חידושים. איך קיבלו את תיזה?
תראה, אנחנו יצאנו לפני 3.5 שבועות, עלינו בעצם לחנויות, ונראה לי שאפילו גם בכתבה שלך רשמת, שזה ממש, זה מרגיש כזה כמו אש בשדה קוצים, זה מתפשט, יש לנו כבר קרוב ל-1,500 מתווכים שמשתמשים באפליקציה. אנחנו שבוע אחרי שבוע ב-100 אפליקציות הכי מובילות בישראל. זה פשוט באמת מדהים לראות את זה, כי זה נישה, אתה יודע, עולם התיווך זה נישה. והשוק בישראל הוא גם לא כזה שוק גדול, יש היום 25,000-26,000 מתווכים רשומים. אז אני יכול להבין גם למה, אתה יודע, אף אחד עדיין לא הרים את הכפפה ועשה איזשהו מעשה בעולם הזה של התיווך, בצד הטכנולוגי, כי השוק הזה הוא שוק קטן. אבל כיף לראות את כל המתווכים שמשתמשים באפליקציה, מבינים את הערך שאנחנו נותנים ומבינים את התמורה שטיזר באמת יכולה לתת להם. ולאט לאט אנחנו גודלים, והמטרה זה גם מן הסתם לצאת לעוד שווקים מחוץ לישראל. וזהו, והשניים הם הגבול.
אוקיי, אז רגע, בוא נדבר. כמה יעלה לי? אם אני עכשיו מתווך ואני רוצה להשתמש בטיזר, כמה זה יעלה לי?
אז כרגע, סליחה, כרגע האפליקציה שלנו היא אפליקציה חינמית, כל הפיצ'רים והשירותים שאנחנו נותנים כרגע באפליקציה הם חינמים לגמרי, והמודל העסקי של טיזר הוא פשוט מודל שאומר שכרגע כל הפיצ'רים שאתה מקבל הם בחינם, אבל בהמשך אנחנו מתכוונים להוסיף עוד המון פיצ'רים מאוד מאוד מעניינים, שיעבדו ממש כמו בסופר, שאתה פשוט ניגש וקונה פיצ'רים ומוסיף אותם לעגלה. אבל עוד פעם, כל מה שיש כרגע באפליקציה, שזה המון כלים, גם לניהול במשרד וגם לכל העניין הזה של ההחתמות הדיגיטליות, כולו בחינם, וזה יישאר ככה לתמיד.
אני שיחקתי באפליקציה, כמו שאמרתי לך קודם, ותקשיב, זה היה כיף. זה היה פשוט כיף.
כן?
כן, העליתי נכס בדקות מסוימות, שיתפתי את הנכס. אני לא מתווך, אז לא היה לי הסכמי בלעדיות, אבל...
זה אף פעם לא מאוחר מדי, אתה יכול...
מה, להיות מתווך?
כן.
לא, אני מעדיף לכתוב על נדלן מאשר למכור נדלן. אבל כל אחד במקצוע שלו, תראה, יושב מולי שחר, שהוא מנהל שיווק של בית אבות. אני חושב שהוא מגלגל בראש הרעיונות, איך הוא יכול להקל על כל הנושא של הדיגיטציה של המסמכים והסכמים ש...
נכון שחר? לחלוטין, ישר אחרי שאני יוצא מפה, אני הולך להוריד את האפליקציה לבחור אותה.
לבדוק מה אפשר לעשות עם אפליקציה
לבין,
כן. כי בעצם אנחנו מדברים אנשים לאנשים, אנחנו מדברים גם, טכנולוגיה צריכה לתווך בין אנשים. ואתם חשבתם על המימד האנושי, איך לא מבטרים בכל זאת על מעמד המתווך?
תראה, תיווך, לפחות כמו שאני רואה את זה, תיווך לנצח, זה ענף של לנצח יישאר לדעתי, והגורם הזה שנקרא מתווך בעסקת נדלן הוא מאוד מאוד קריטי ואקוטי. אני באופן אישי, גם כשאני קונה דירות להשקעה, אני תמיד משתדל למצוא את המתווך השכונתי הטוב ביותר ולהשתמש בה... להשתמש בו ולעזר בו, כי אני באמת מוצא ערך מאוד מאוד גדול במתווך השכונתי הזה שמכיר ויודע הכל, זה חוסך לי המון זמן. ולדעתי זה פשוט לנצח יישאר, אבל כן צריך והיה צריך למצוא ולתת מענה ברמה דיגיטלית, כדי באמת להקל על המתווך, כי אני גם בתור מתווך הרגשתי המון, המון, המון פעמים שאני מתעסק בהמון דברים שמה זה לא רלוונטיים? הם מאוד רלוונטיים, אבל הם לוקחים ממני המון, המון זמן והמון אנרגיה, כמו לתאם פגישה, כמו להתקן את הלקוחות על הורדת מחיר, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה, שטיזר היום יודעת לעשות בצורה מאוד מאוד פשוטה, תוך שניות ספורות, כאילו אתה עושה את הפעולה, ואוטומטית זה מתעדכן אצל כולם, כולם מקבלים פוש, אתה חי את זה, פשוט חי את זה, ועושה את זה בסקיילים אולי קצת יותר גדולים, כי יותר קל לך, אבל המתווך לנצח יישאר מתווך, וצריך אותו, והוא סופר קריטי, וזה גם אחת הסיבות שאנחנו, בניגוד להמון פלטפורמות שיש שם בשוק, ויש המון פלטפורמות, שתמיד דווקא באו מהמקום של איך אנחנו מייתרים את המתווך, איך אנחנו לא צריכים את המתווך, איך אנחנו מחליפים אותו בכל מיני טכנולוגיות, וטיזר דווקא חושבת הפוך. טיזר באמת רואה את הצורך ואת החשיבות של המתווך, וטיזר פיתחה פלטפורמה שהבמה המרכזית שלה היא המתווך, וממנו, מכל הדבר הזה שנקרא מתווך, אנחנו נצא ונעשה עוד דברים מדהימים, אבל הנצח המתווך יישאר הדמות הכי חשובה והמרכז של האפליקציה שלנו.
אוקיי, אז א', מתווכים תירגעו, לא באו להחליף אתכם, באו לעזור לכם.
ממש לא.
אוקיי, עכשיו יש לי שאלה, אמרת כמות מסוימת של מתווכים בארץ, 25,000, אני מניח שהשאיפות שלכם קצת יותר גדולות, בדקתם גם שווקים בינלאומיים, איך זה עובד שם, איזה אלטרנטיבות יש?
כמובן שבדקנו, לפני שקודם כל אנחנו עושים כאן את ה-POC שלנו, אנחנו רוצים להוכיח את המוצר פה בישראל, זה גם המקום שבו גדלנו וחשוב היה לנו לעשות את זה כאן בישראל, אבל יש לא מעט שווקים שהם מאוד מאוד תואמים מבחינת האופי שבו המתווך עובד. יש עוד 13 מדינות שהן עובדות בדיוק אותו הדבר כמו בישראל, ממש איך שזה עובד מול קונים, איך שזה עובד מול מוכרים, ההסכמי תיווך, זאת אומרת זה ממש ממש דומה. יש לנו כמה יעדים ששמנו עליהם עין, אחד מהם זה גרמניה, יש את יוון, פורטוגל, זאת אומרת יש המון 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 מדינות שאין שם, זאת אומרת שגם שם הם נשארו מאוד מאוד מאחור מבחינה טכנולוגית, ויש לנו המון דברים שאנחנו יכולים לעשות איתם, אבל יש לנו עוד זמן, אנחנו עוד מבססים את עצמנו פה בישראל, זה כיף לראות את הקצב צמיחה של טיזר בשוק שאנחנו כל כך אוהבים, ואנחנו נגיע לעוד שווקים, בחול ו...
אז כיזם ליזם, קודם כל כל הכבוד לכם. היה לי כיף לפרסם את הכתבה, אז בהמון בהצלחה, ואני מניח ששחר שישב מולי ייצור אתכם קשר לבדוק איך הוא יכול לשלב את השירותים שלכם בצרכים שלו.
כבר מוציא את הטלפון.
אגב שחר, טיזר היא, החלום שלה זה באמת לעשות ולגעת בכל הממשקים הקיימים בעולם הנדלן, כאילו זה יכול להיות קשור לבתי אבות, וזה יכול להיות בכל העניין של המסמכים של עולם התמאות, זאת אומרת, אנחנו כן רואים את עצמנו, עושים עוד דברים שאולי לאו דווקא תיווך, אבל עוד דברים שהם בממשקים שונים בעולם הנדלן.
כל מי שמכיר אותי יודע שאני אוהב לאתגר את עצמי, אז נתתם לי רעיון, ויאללה, נפתח אותו מחוץ לגלי היתר.
יאללה.
מצוין. אז דדי, תודה רבה.
שמחתי, חבר'ה.
ומיקומי, מי שרוצה לקרוא על נדלן, אז מיקומי הוא הפלטפורמה שלכם, המון בהצלחה. ואנחנו עוברים למיכה שיטרית וברי סחרוף עם סוף הקיץ. להתראות, דדי. We'll be right back.
יושב מול חלום מתוח לנגד עיר מכוח בסוף הקיץ והרוח לא נושב הלב יוצא אליי לא מאוחר
ובלי להרגיש עברה לה עוד שעה, מהירה מאוד, במדברים מקומי. תודה לכל האורחים שלנו. כן, תודה לכל האורחים שלנו, תודה לרונית ויינטראוב, תודה לשחר אריה שהתארח באולפן.
תודה גם לך דודי שהזמנת.
היה מעניין והיה, ואנחנו נודע.
גם לי.
נראה שאנחנו איתה תתארח פה עוד פעם, גם בתור אורח כללי.
בשמחה.
תודה לדדי אוריון, תודה לכם המאזינים, אנחנו נהיה פה גם שבוע הבא, שבוע הבא הולך להיות פה אורח מאוד מאוד מיוחד, אבל השם שלו ייחשף במהלך השבוע. וכן, רדיו סול מערך פה בכל שבוע, אם יש לכם דברים למסור לנו, בדף הפייסבוק של רדיו סול, להתראות, שבוע טוב.
ביי, שבוע נעים. טוב, שבת שלום.
ביי ביי.
אנשים טובים אומרים תודה אנשים קשים אומרים עוד כל יום אני אוסף רגשות אשמה על איך שהתעצבתי להיות תמיד ניסיתי לרצות ולברוח מפינות עושה עם אחרים שלום כשבתוכי יש מלחמות רוצה שלכולם יהיה טוב ומוותר על עצמי שוב ואתה בדיוק כמוני כבר שרוט מהעולם ילד מזדקן, כנראה שבחיים הצדק לא תמיד קיים אבל חשוב לא לפספס את מה שכן רק רציתי שתחשוב על הבריאות גם אם קשה עכשיו זאת המציאות לפעמים מה שצריך זה להרפות ולהמשיך תחשוב על הבריאות
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.